לפעמים נגע קטן שנראה כמו פצע רגיל יכול להיות סימן למחלה קטלנית. כזהו סרטן העור מסוג מרקל. מדובר אמנם בסוג סרטן עור מאוד נדיר, אבל ההשלכות שלו חמורות. כיוון שזיהוי מוקדם בצירוף תרופות חדשות יכול להציל חיים, חשוב להכיר את הסימפטומים, מי נמצא בקבוצת סיכון ובעיקר מה צריך לעשות. לשם כך נמצאת איתנו הדוקטור רוני שפירה פרומר, מנהלת מכון אלה למלבאום לאימונו-אונקולוגיה ומלנומה במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ברוכה הבאה, דוקטור.
ברוך הנמצא.
אז אולי נתחיל בתיאור הסרטן. מהו סרטן מסוג מרקל?
מרקל קרצינומה זה סרטן עור נדיר. בהשוואה למשל למלנומה, שהיא סרטן עור אלים, פי 40 פחות שכיח. זאת אומרת, אם יש לנו קרוב ל-2,000 חולי מלנומה בישראל בשנה, יהיו לנו בערך 50 חולים עם מרקל קרצינומה. הגידול הזה מתחיל בדרך כלל כאיזה גוש תת-עורי, ורוד, אדום, כואב, מתחיל לצמוח במהירות, וזה מה שצריך לעורר חשד אצל המטופלים.
כלומר, הוא לא נראה כמו סרטן עור שאנחנו רגילים אליו,
נכון. עם
גבולות לא ברורים וכהה, אלא דווקא ורוד.
נכון, המקור שלו הוא לא מהתאים הפיגמנטריים כמו מלנומה. זאת אומרת, הוא לא מתחיל בנקודת חן שמשתנה, שגדלה, שהיא שונה מנקודות אחרות. זה גוש שצומח בדרך כלל מהר, בתת עור, ורדרד ואדום, וזה צריך לעורר חשד.
יש מקומות מסוימים שהוא יכול...
יותר באזורים שחשופים לשמש, אזור הראש, הצוואר, אבל גם הידיים, ובאמת, בעצם זה קורה לנו לשים לב לכל שינוי שחל באור, בנגעים עוריים או משהו שמשתנה, בעיקר אם הוא משתנה במהירות.
הסרטן הזה מתפתח מהר, תוך כמה זמן זה קורה?
בדרך כלל אנשים יספרו שהופיע משהו, איזה פצע קטן או גוש קטן שצמח על פני שבועות בודדים. המקור שלו הוא מה שנקרא התאים הנורו-אנדוקרינים של האור, או תאי המרקל, שמחראים על חישה עדינה, על תחושות עדינות ועל מסרים שמועברים בתאי האור. וההתפתחות שלו היא כמו של תאים שנקראים small cell קרצינומה של הריאה. זאת אומרת, יש איזושהי דמיון בין סוג התאים האלה. גם גידולי small cell של הריאה הם גידולים שמתפתחים בדרך כלל מאוד מהר, גם תאי המרקל.
אז בעצם יש כאלה מטופלים שאולי מתעלמים מזה. התחלת לומר שזה מתפתח תוך כמה שבועות, והוא הולך וגדל? זאת אומרת, הוא מתחיל כגידול קטן?
הסיפור הקלאסי הוא של מטופלים שאומרים, יצא לי משהו קטן וצמח בשבועות האחרונים.
זה ממש יכול להיראות בהתחלה כמו סתם פיצעון?
נכון, או כמו סתם פיצעון, או כמו סתם גוש קטן ורדרד באור שפשוט גדל.
ויש סימפטומים? כלומר, הוא מכאיב, הוא צורב?
הוא יכול להכאיב כשהוא גדל, ויש חלק מהאנשים שאצלם המחלה מאובחנת כשהיא כבר מערבת את בלוטות הלימפה האזוריות, ואז אנשים מרגישים את הגוש ומרגישים עוד גוש נוסף שגדל באזור בית השחי, או בצוואר, או במפסעה, תלוי מה המקום הראשוני של הגידול הראשוני של המרקל קרצינומה.
היא התחלת לדבר על השמש, היא גורם סיכון. מה בדיוק קרני השמש עושות שם, שגורמות לזה להתפרץ?
הפתוגנזה לא ברורה לגבי קרני השמש, אבל אנחנו מכירים כמה גורמי סיכון או קבוצות סיכון שקשורות במרקל. אנשים שהם מעל גיל 50, זה קשור בגיל מבוגר, זה קשור באנשים שיש להם דיכוי של מערכת החיסון, זה קשור באנשים שנחשפו לשמש, למרות שהפתוגנזה, כמו שאמרתי, לא לחלוטין ברורה. ובשנים האחרונות אנחנו יודעים שזה קשור גם בווירוס שנמצא על פני האור, שנקרא מרקל פוליומה וירוס, שאנחנו מוצאים אותו הרבה מאוד, בערך ב-80% מגידולי המרקל. אנחנו לא יודעים בדיוק איך ומתי הוא נכנס ומה הפך, אבל כנראה שהחיבור בין דיכוי חיסוני לגיל המבוגר, לחשיפה לשמש, הפך את הווירוס לווירולנטי, לזה שמחולל את המחלה. הווירוס בעצם עושה אינקורפורציה, הכנסה של הגנום הווירלי לתוך תאי המרקל, והופך אותם, מתמיר אותם להיות תאים סרטניים.
אז אולי לפני שנתחיל לדבר על האבחון והטיפול, תגידי מי צריך ללכת לרופא, באיזה שלב ולאיזה רופא.
כלל ברזל שכל שינוי שחל באור, נגע אורי, בין אם זה נקודת חן שהשתנתה, או בין אם זה פצע שגדל ולא מגיב ולא חלף אחרי שבוע שבועיים, או גוש תת-עורי שצמח, זה קריאת אזהרה. זה קריאה לגשת לרופא האור, לבדוק את המצב.
מה רופא האור עושים במרפאה?
רופא האור הסתכלו, והם, זו השפה שלהם, לראות נגעים שלא השתנו, הם מכירים, הם נחשפו למטופלים האלה, אבל גם רופא המשפחה שיודע, זאת אומרת, אם יש פצע שלא נרפא, או אם יש גוש שגדל במהירות, זו סיבה להפנות את המטופל לביופסיה, ולפעמים המטופל יגיע ישירות לכירורג במרפאה הכירורגית, או לרופא פלסטיקאי.
עוד לפני הביופסיה, במרפאה, רופא אור יכול לקבל רמזים מהמבט שלו, או באמצעות מכשיר דרמוסקופ?
גם מהמבט שלו, מהתמונה של גוש ורדרד תטורי שצומח מהר, או כמו שאמרתי, כל נגע אורי שהשתנה, שגדל במהירות, שלא נרפא, אלה גורמי הסיכון, אלה נקודות תמרורי העזרה שצועקים לנו ללכת לבדוק את המצב.
מי האוכלוסיות שנמצאות בסיכון? באיזה גילאים זה בדרך כלל יותר שכיח?
אז הזכרנו,
שחיר?
מרקל קרצינומה זה מחלה של הגיל המבוגר. הסטטיסטיקה אומרת שבדרך כלל מעל גיל 50. הרבה פעמים האוכלוסייה שלנו גם של אנשים הרבה יותר מבוגרים, 70 ו-80 ו-90.
כלומר, המחלה הזאת היא זוכרת את הימים מהצעירות שלהם שהם נחשפו לשמש, או שמתפתחת מחשיפה לשמש עכשיו?
כנראה שזו חשיפה עתיקה לשמש, בנוכחות של הווירוס שהזכרנו, ובנוכחות של דיכוי חיסוני, אנשים למשל שהם מושתלי איברים, אנשים שמקבלים תרופות שמדכאות את מערכת החיסון, אנשים שהם חולים בגידולים כמו לימפומה, צריכים להיות מודעים במיוחד, ואלה האנשים שאנחנו נבחין ונשלח אותם מהר יותר לביופסיה.
אז אמרת מהר, מה החשיבות של מתן מענה מהיר?
מרקל קרצינומה היא מחלה שמתנהלת, שרצה הרבה פעמים מאוד 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 מהר. זאת אומרת, בתוך שבועות, זאת אומרת, אנחנו יכולים למצוא את המטופל, ושליש מהחולים מאובחנים כבר עם מחלה גרורתית. זאת אומרת, לא רק בבלוטות הלימפה האזוריות, אלא גם באיברים מרוחקים. ובעצם הטיפול שלנו צריך להיות מהיר, כמו שהזכרתי, גם בגידולים אגרסיביים של הריאה. די דומה. התא המקורי הוא דומה מאוד לאותו תא small cell שנמצא בריאה, התאים הנורו-אנדוקרינים. אנחנו צריכים להפנות מהר מאוד לקריטה של הנגע הראשוני, לבדיקה של בלוטות הלימפה האזוריות, להערכה סיסטמית על ידי PET-CT או CT, כדי לקבל החלטה מה הטיפול הנכון.
ויש כאן חשיבות גדולה, כי הסברת שזה יכול להיראות כמו סתם פצע. אגב, חלק מהמטופלים מנסים לגרד את זה, להסיר את זה?
זה סיפור שאנחנו רואים הרבה פעמים, ואנחנו, או שאנחנו רואים נגע אורי שנצרב על ידי רופא, או שנחתך, או שנבדק, או שדימם,
ואז המסוכן יותר? אותו.
לא בהכרח זה מסוכן יותר, אבל זה כבר מעיד שהנגע הזה פרץ את שכבת האור החיצונית, ושיכול להיות שהוא אגרסיבי יותר. ואנחנו בודקים את המטופלים וממששים, רואים את אזור הנגע הראשוני, ממששים את הבלוטות האזוריות, לראות אם יש כבר רמז למעורבות, ומפנים את המטופלים מהר מאוד לעשות הדמיה, לעשות פציטי, לראות אם המחלה לא התפזרה לאיברים מרוחקים.
אז נחזור קצת אחורה, אמרת שהאבחון הראשוני מתבצע באמצעות ביופסיה, רואים תחת המיקרוסקופ את התאים?
בוודאי, רואים את התאים מתחת למיקרוסקופ, וצריך לזכור שנגעי אור עדיף לדגום אותם, להוציא אותם בשלמות ולקחת אותם לבדיקה מתחת למיקרוסקופ, אם אפשר בשוליים הנקיים. אבל לפעמים אם הנגע גדול במיוחד, עושים רק ביופסיית מחט, וגם אז צריך לקבל רקמה מספקת כדי לעשות הערכה פתולוגית מיטבית.
ברור. מה הטיפול במחלה?
הטיפול הוא קודם כל ניתוחי. זאת אומרת, במידת האפשר אנחנו ננתח, נוציא את הגידול בשוליים נקיים, רחבים, לפחות של סנטימטר, ונבדוק את מעורבות בלוטות הלימפה האזוריות.
קודם כל, אתם שולחים את המטופל לחדר ניתוח.
בתנאי שהמחלה לא התפזרה כבר למקומות מרוחקים, או שיש מעורבות נרחבת ושהמחלה נתיחה. זאת אומרת, אם הגוש הוא גדול מאוד וניתוח יחייב קריטה של רקמות באופן נרחב, ופגיעה במטופל באופן משמעותי, צלקות מאוד מאוד נרחבות, יכול להיות שנשקול לשלב טיפולים אחרים, טיפולים מקדימים לפני הניתוח.
ואז מה בעצם עושים בניתוח? פשוט קורטים אותו?
קורטים, וחשוב שיהיו שוליים של סנטימטר לפחות. אנחנו שוקלים לפעמים להוסיף קרינה אחרי הניתוח, ואנחנו בודקים גם את בלוטות הלימפה האזוריות. דהיינו, אם לא הייתה עדות למחלה שמערבת את בלוטות הלימפה, אנחנו נזריק חומר רדיו-אקטיבי בכמות קטנה וחומר צבע, ונבדוק האם בלוטות הלימפה שמנקזות את אזור הגידול הראשוני, מעורבות אפילו באופן מיקרוסקופי בתאים של מרקל.
מי בעצם מנתח את המטופלים האלה?
אז זה תלוי. הרבה פעמים כירורג כללי או כירורג פלסטיקאי, לא רופא אור, בדרך כלל כי זה ניתוח שצריך קריטה רחבה, וצריך לדעת גם גישה אונקולוגית להבין איך המחלה הזאת מתנהגת. צריך את הניסיון עם דגימה של בלוטת הזקיף, את ההזרקה בעיתוי הנכון, את המיפוי, את הצילום הנכון, של החומר הרדיו-אקטיבי, ולדעת לאן המחלה הזאת יודעת להתפנות. ולא לפספס, זאת אומרת, אם יש נגע שהוא באזור הזרוע, אז לבדוק גם את אזור הבלוטות בבית השחי, גם את אזור הבלוטות בצוואר, לא להשאיר פינות חשוכות שלא בדקנו.
איך מתבצע המשך הטיפול?
אז קודם כל, אנחנו דנים בישיבות מולטי-דיסציפלינריות. אנחנו מרכזים את הרופאים הפלסטיקאים והכירורגים, ולפעמים רופא הפוזנגרון עם הגידול הוא באזור הראש והצוואר. אנחנו דנים בתוצאות של הפתולוגיה ומחליטים, גם בינינו, האם להוסיף קרינה מניעתית, ויש אינדיקציות, יש הגדרות מתי אנחנו רוצים להוסיף, אם הגידול הוא גדול, אם יש שוליים קרובים, אם יש מעורבות של בלוטות הלימפה האזוריות, אם החולה הוא באמת מדוכא חיסון, שאז הסיכון לחזרה יותר גדול. יש לנו, או גידול באזור הראש והצוואר, שהם הגידולים שנוטים יותר לחזור. אלה סיבות טובות להוסיף קרינה מניעתית למיטת הגידול הראשונית, ולפעמים, אם הייתה עדות למעורבות בלוטות הלימפה, גם לאזור של ניקוז הלימפתי, לאזור של בלוטות הלימפה המעורבות.
איך נראים החיים שלהם? מה הסיכויי ההצלחה ותוחלת החיים של חולים כאלה?
אז השאלה תלויה מאוד בשלב האבחון של המחלה. האבחון בשלבים המוקדמים, יש איתו סיכוי גדול להחלים, ועדיין יש סיכוי של שליש בערך, של 33% שהמחלה תחזור כמחלה גרורתית. ולכן אנחנו עוקבים אחרי כל המטופלים, גם בבדיקות קליניות, גם בודקים את אזור הצלקת, גם בודקים את אגני הבלוטות, וגם עושים בדיקות הדמיה בתקופות המעקב, בשנים שאחרי ההבחנה הראשונית. אבל החולים שמתגלים בשלב מתקדם יותר, הסיכון שלהם משמעותית גדול יותר, ואנחנו עוקבים מאוד מקרוב אחרי הופעה של מחלה גרורתית. קרו לנו התפתחויות מאוד מאוד משמעותיות בשנים האחרונות. חולים עם מחלה גרורתית או מחלה אזורית מתקדמת חיו בעבר פחות משנה. הכלים הטיפוליים שהיו לנו היו כלים של כימותרפיה אגרסיבית, שיעילה לחודשים בודדים, סדר גודל של 4.5 חודשים, שהמחלה הייתה מתקדמת, גם אם היא הגיבה לטיפול. השנים האחרונות הן שנים של מהפכה בכל עולם האונקולוגיה, בעולם רפואת האור, האונקולוגיה של האור כמו מלנומה, גידולי אור אחרים כמו BCC ו-SCC, וגם במרקל, המהפכה הזאת שהביאה את העולם של הטיפול באמצעות מערכת החיסון, האימונותרפיה.
ישראל הולכת ומגלה מודעות לזהירות מהשמש, ובכל זאת יש יותר מקרים של סרטן אור, איך זה מסתדר?
אז ישראל מודעת, אבל ישראל לא מתנהגת מספיק טוב. אנחנו ערבוב של אוכלוסייה שהיא פרון לגידולי אור, בגלל גוון אור בעיר, עיניים בהירות, ארצות מוצא תואמות לגידולי אור, ובאמת מדינה שיש בה הרבה מאוד חשיפה לשמש. ואם תראה את חופי הים בקיץ, ואפילו מכוני שיזוף, שאנשים לא מודעים שגם הם חשיפה לקרינת UV.
עדיין פופולריים.
עדיין פופולריים, וחופי הים מלאים בקיץ בשעות הנכונות ובשעות הלא נכונות, ואנשים נחשפים לשמש, ומפתחים גם גידולי אור מכל סוג שהוא, את גידולי האור הפחות מסוכנים, וגם את גידולי האור המסוכנים יותר, כמו מלנומה ומרקל קרצינומה.
מה תהיה תוחלת החיים של החולים האלה, לאור הדינמיקה וההתפתחות בטיפולים החדשים?
אז שוב, כמו שאמרתי, המהפכה בתחום הטיפולים, בעיקר התחום של האימונותרפיה, התרופות שמפעילות את מערכת החיסון כנגד סרטני האור, הביאה לשינוי מקצה לקצה. אם פעם תוחלת החיים הייתה בסביבות שנה או פחות מזה לחולי מרקל קרצינומה גרורתית, היום אנחנו מדברים על זה שבערך 40% חיים אחרי 4 שנים, בעצם הרבנו, הכפלנו פי 4 את שיעור ההישרדות בזכות הטיפולים. העלינו את שיעור התגובה לטיפולים האימונים, הערכנו את משך התגובה באופן משמעותי, ובעצם הערכנו את חיי המטופלים בזכות התרופות האלה שמפעילות את מערכת החיסון כנגד תאי הסרטן. מה שמאוד אופייני לגידולים שקשורים בחשיפה לשמש, בגידולי האור, זה באמת רגישות גבוהה לטיפולים שמפעילים את מערכת החיסון. בזכות עומס מוטציות גבוה, בזכות מה שמרגש את מערכת החיסון, להגיב כנגד תאי הסרטן. ואנחנו צריכים להוסיף את הדחיפה הזאת, את דוושת הדלק, כדי לגרום למערכת החיסון לתקוף את תאי הסרטן.
הלוואי, איפה לסיום ישראל ממוקמת ביחס לעולם, גם בסרטן האור וגם בעצם במרקל?
במקום הלא מכובד הרביעי.
הרביעי עדיין.
מבחינת השכיחות של מלנומה, סרטן האור. נכון, אוסטרליה ראשונה, קשור אולי גם בחשיפה לאוזון, ושוב גוון האור, בחשיפה, סליחה, לחור באוזון. וגם בגוון האור הבהיר, וישראל לא מפגרת הרבה אחרי.
הרבה צריך להשתנות.
נכון.
דוקטור שפירא פרומר, תודה רבה על הדברים המאוד מאוד חשובים האלה.